כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
יצחק פרלמן, שאת נגינתו אנחנו שומעים ברקע כאן, קפץ בכלילות, כפי ששמענו בחלקה הראשון של התוכנית, בשבוע שעבר לתפקיד הקריין בפטר והזאב של פרוקופייב. פרלמן הילתר והשתעשע והפך את ההיעדרות של קבייה לאירוע משובב, אירוע שבזכות ההקלטה נסתרת אולי של איש הקול והצלם יעקב אבירם, זמינה לאוזנינו גם היום שנים רבות לאחר אותו קונצרט. יעקב אבירם, ששימש כאיש סאונד בכל ישראל, בכל המוזיקה, משך שנים רבות, הקליט, ערך לתקליטורים של מוזיקה קלאסית, וגם צילם במקביל את המוזיקאים הגדולים שהגיעו לכאן, בעיקר בשנות ה-80. אנחנו בחלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שוב, שלום לך יעקב.
שלום וברכה.
אז פרלמן הילתר, זה גם השליך על ההיערכות שלכם בהקלטה הזאת? במיוחד שמדובר היה על יצירה שיש שימת לב מעצם סוג היצירה לכלים ספציפיים, קלרינט, חליל, בסון, קרן יער.
כמובן, אז שמנו יותר מיקרופונים לכלי הנשיפה, כי יש שם תפקיד מאוד דומיננטי, כן? כל הקלטה עם הפריסת מיקרופונים שלה. יש כמובן בסיס, במיוחד היכל התרבות, מקום של קבע שאתה מצוי בו, שאתה מציב את סדרת המיקרופונים הקדמיים שנותנים את התמונה הסטריאופונית, אבל ברגע שעל הבמה חלים שינויים באשר לכלים שמנגנים בה, אתה משנה בהתאם לכך מיקרופונים אחרים שידגישו פה, ידגישו שם ברגע של צורך.
בכלל קרה שאתם נדרשים לאלתר בהקלטה? היו מצבים שמשהו לא עבד או איזושהי תקלה שהראה במהלך קונצרט?
ודאי, אנחנו בני אנוש, והעזרים הטכניים לפעמים פועלים, ולפעמים קורה, אמנם בצורה די נדירה, שהדברים לא מתפקדים כמו שצריך. אבל מכאן להגיד שזאת הייתה קטסטרופה, זה, אז אוקיי, אנחנו בוחרים קונצרט אחר, אותה תוכנית מבוצעת בו, ומקליטים את זה מחדש תוך הפקת לקחים.
כן, היה אירוע כזה בקשת אילון, נכון? עם כנראית עידה הנדל?
בהחלט, זאת אומרת, היא נגנה, והצבנו, או הצבתי, מיקרופונים תלויים, ואז בעקבות כנראה שינויים במיזוג וכו', אז הוא התנתק, המיקרופון, וחלף במרחק של מטר מהסטרדיבריוס שלה, שזה לא הכי מומלץ, הייתי אומר, כן? כי אתה עלול להסתבך אחר כך קשות בנושא הזה. אבל למזלנו, למזלי, למזלנו אני מתכוון לכל המערכת שהייתה כן. שם, כן? זה עבר בשלום.
כן, אנחנו אמנם משוחחים עליך יעקב, אבל חלק ניכר מן ההקלטות והצילומים האלו, נעשו כשאתה חלק מצוות אנשי הסאונד של כל ישראל, של כל המוזיקה. גם אני צריך לציין, עבדתי במחיצתך על התוכניות שלי, ואני זוכרת היטב את ההתותנות שלך על הסרטים במקביל, כשאתה מכניס מוזיקה תוך כדי השמעה של דברי המלל, אבל כאמור, אהבתך הגדולה נשארה להקלטות הקונצרטים והרסיטלים, כשאתם, הצוות המיוחד הזה...
שכלל קודם כל את הקודקוד יובל קרין, פדרו קרז'בסקי במקור. זיכרונו לברכה, לצרינו, הוא נפרד באיתנו בגיל צעיר מאוד, והוא היה שילוב מדהים של מוזיקליות עם פן טכני. והוא מצא שפה משותפת עם יתר אנשי הצוות, שזה רפי לייבוביץ', זקי אגוזי, משה ספוז'יקוב ואנוכי. הוא מצא לכל אחד את השפה המתאימה שיבין אותה. איתי זו הייתה שפה מוזיקלית יותר, איתם הפן הטכני. למרות שאני גם כמובן בקיבה בתחום.
אז מה זה אומר שהוא דיבר איתך בשפה המוזיקלית? למשל, איזה הערות, איזה הנחיות?
הוא ישב איתי על הפרטיטורה, מדי קונצרט, הוא היה פונה לספרייה של הפילהרמונית, ומקבל מהם פרטיטורה של היצירה. מיוחד יצירות פחות מוכרות, יותר מסובכות. אם זה למשל הסימפוניה השמינית של מאלר, סימפוניה שדורשת...
סימפונית האלף, כן.
כן, סימפונית האלף. ולמה אלף? כי אומרים שמספר הנגנים לעתים הוא גבוה יותר מאלה מהמאזינים שנמצאים באולם.
כן.
אבל זה דורש שתי מקלות גדולות, מקלת ילדים, 8 סולנים, כך שהוא היה לוקח את הפרטיטורה, ויחד איתי היינו סוקרים את הקטעים בהתאם ל...
כדי לתכנן בהתאם לזה איך להציב את המיקרופונים ואת מי להקליט.
בדיוק,
כן.
בדיוק.
וכולכם מבלים שעות רבות יחד וחווים מן הסתם גם הוואי ייחודי לסיטואציה. נכון? וכך בהחלט. למשל, הנהלת התזמורת הפילרמונית מבקשת מכם להעמיד ולכוון את המיקרופונים על הבמה כשאתם לבושים בחליפות.
התנאי של המשך העבודה בשלב מסוים היה, מאחר וחלקנו, אם לא כולנו, ברגע שעלינו לבמה היינו עם טי-שרטס, וזה לא בדיוק מקובל בקונצרטים חגיגיים, היה מטעם התזמורת שאנחנו חייבים לבוא לבושים עם חליפות, וכמובן באנו בדרישה מהממונים עלינו, שיתנו לנו אפשרות לרכוש חליפות על חשבון כל ישראל. והם לא ידעו בדיוק כיצד להתמודד עם הסיטואציה, תקציב מיוחד, ולקח זמן עד שאישרו לנו. בסיכומו של עניין קיבלנו את האישור לחליפות, אבל אותן חליפות היו באופן קבוע באולפן, ועם השנים הבן אדם השתנה, המידות שהוא הולך איתן לא נשארות תמיד אותן מידות, והגענו לסיטואציה שהמקטורן היה מגיע עד לקו המרפקים.
עד כדי כך?
כן.
מה זה, הידיים עד כדי כך מתארחות? מה, אתם פסנתרנים?
לא, אבל אנחנו משתנים, שלא לדבר על המרחב של הבטן.
כן. אז אם אתם בחליפות, ואולי כבר כמעט חלק מן התזמורת באופן כזה או אחר, הרשיתם לעצמכם באחת הפעמים גם לאכול מן המנה המיוחדת שהוזמנה לא פחות ולא יותר למאסטרו זובין מטה.
כן.
מה זה?
זה סיפור בפני עצמו, כי זובין מטה היה מגיע בתחילתה של עונה ובסופה. בתחילתה של עונה הוא היה עושה בין היתר מעבר לחזרות, גם אודיציות למומדים לכל מיני מקומות בתזמורת, אם זה פולט שני בקנה ראשון, או וכו וכו וכו. ולמטרה הזו היה יושב, אחרי זמן החזרה, יושב באולם עם הנגנים של התזמורת, שהם המובילים, בסקציה, בחטיבה של הנבחן, ותוהים על קנקנו. אז כמובן שהנהלת התזמורת דאגה לו לאוכל אורך זמן, אז הביאו לו את האוכל ממסעדת טנדורי המפורסמת.
ההודית, כן, ההודית, מסעדה הודית.
נכון, כן. שהרבה קארי ותבלינים בה. ואז יום אחד, שניים מאיתנו מגיעים לאולפן, בכניסה לאולפן קלקר גדול, ותוך הצצה פנימה אנחנו רואים, שיש שם תבניות מתכת פתוחות, עם אוף בקרי, אורז בקרי, תבלינים וכו'.
אוכל טוב.
אז היה מי שהציע שנאכל את ה... נטעם מהמטעמים האלה.
לא ידעתם שזה בשבילו.
לא ידענו שזה בשבילו.
חשבתם שפשוט סידרו סיום, לה...
כן? נכון, סיימו את ארוחת הצהריים שם בהנהלה, כן? ואז טעמנו מזה.
אכלנו את זה.
כן, אכלנו את זה, זה נכון. זו ההגדרה הנכונה. ואז בהמשך, הלכה שמועה רצינית של הטכנאים אכלו את האוכל של מטה.
רגע, הוא נשאר רעב?
אני לא מאמין. אני לא מאמין, אבל זה התגלגל, ובאו אלינו ושאלו מי אכל ואיך אכל.
מי אכל את הדייסה שלי?
בדיוק.
איך הוא הגיב?
אני לא יודע, אין לי מושג, כי אין לי קשר איתו. לא
אני שואלת אותך על תגובות והתנהגות, כי המפגש או ההיכרות לכאורה שלנו עם האנשים האלו, הבלתי מושגים שעל הבמה, האומנים ובמיוחד אומנים בסדר גודל, כמו אלו שאתה הקלטת וצילמת, ההתרשמות שלנו היא מהפסדה, הפרק, המכובדות, האיפוק, המקצועיות, הווירטואוזיות, אבל אתה נחשפת אליהם כבני אדם. בעצם, בחולשותיהם, כמו למשל, אחד החלילנים הגדולים בעולם, שחזר מאילת אדום משמש ושיקור קלות.
נכון, ואז הוא ביצע קונצ'רטו של מוצרט, הגיע לפרק השלישי, טעה, הפסיק את הנגינה, ואמר לקהל, אני מאוד מצטער, אבל חזרתי אחרי טיול ארוך באילת, וזו הסיבה גם שאני אדום כפי שאני, ואני אתחיל שוב את הפרק השלישי מההתחלה ועד הסוף. והקהל מחא כפיים, כמובן אנחנו בני אנוש, והם קיבלו את זה, קיבלו כן, את זה בנועם. כן.
אז אתה רואה אותם ברגעים של עייפות, ושל בלבול, ושל חולשה ומבוכה, וגם כעס. זה אולי המופע היותר שכיח במפגש בין מנצח לתזמורת, בשלב החזרות לפחות. אבל אתה ראית כעס חריג בקונצרט כשהמנצח עוזב את האולם ויוצא לרחוב.
דניאל ברמבוים, שבא לארץ כדי לבצע שלוש אופרות של מוצרט, כן? ביצע את כך עושות כולן, והקהל באותה הזדמנות חשב לתומו, הוא היה מורגל, לכך שהקונצרט מתחיל בשמונה וחצי. ולא, הקונצרט התחיל בשמונה כי האופרה ארוכה, ואז הקהל התחיל להרעיש, כי לא נתנו לו להיכנס באמצע הנגינה, בפויה המרכזי. כמובן שזה הפריע מאוד לקהל שהיה באולם ולברמבוים.
שכן הגיעו בזמן.
שכן הגיעו בזמן. ואז בשלב מסוים אחרי 15 דקות, משהו כזה, הוא משליך את שרבית המנצחים, ואומר, בסטה, עוזב את המקום, בדרכו החוצה, כשנציגי התזמורת רצים אחריו כדי לשכנע אותו לחזור.
ברחוב.
ברחוב. וזה קרה. זה כן. קורה ככה, כי באמת הם הפריעו, הרעישו, אנחנו הקלטנו את האירוע הזה, והרעישו עד כדי חוסר אפשרות להמשיך בביצוע.
אז מה, הפסקתם את ההקלטה?
כן, הפסקנו
את ההקלטה. או שהקלטת את כל המהומה?
לא, 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 לא. הפסקנו את ההקלטה, כי
לא
זה לא
לך,
היה רלוונטי.
דווקא היה הגיוני שיהיה לך הקלטה של כל...
אז אין, אז במקרה הספציפי אין.
כן, אז הפסקתם ואחר כך הוא חזר?
הוא חזר והמשיך.
והמשיך. אתה גם היית עד, נדמה לי, למחאה שקמה בקהל כשברנבוים ביצע יצירה של וגנר, נכון? והייתה שערה גדולה.
ברנבוים הודיע לחברי ועד התזמורת שבלי וגנר אין אפשרות להתקדם. וגנר הוא מלחין יוצא דופן בתזמור שלו, וזה מסט שכל תזמורת גדולה חייבת לבצע אותה.
שאם הם לא מבצעים וגנר, משהו חסר במיומנות שלהם.
ואני זוכר במסדרונות את דני בנימיני ואחרים, שהוא היה איש הטריומווירט, קוראים לזה, השלושה שהם היה... והם התווכחו כן, לא, לא, כן, וברמבוים בשלו, וכמובן, ברגע שהוא ביצע את זה, באולם... קמו אנשים ובמחאה עזבו את המקום.
זה גם היה קונצרט שהקלטתם?
כנראה שכן הקלטנו את האירוע הזה, אני לא בדיוק זוכר, אבל הייתי במקום בכל
כן,
מקרה.
כן, כן, וזה באמת היה...
סקנדל.
סקנדל גדול, הקונצרט הופסק, נכון?
בהחלט.
לא, לא...
And we have been talking about this for many years now, of how to do... and how to perform the music of Richard Wagner with the utmost taste as possible. And we came upon the conclusion so that we would not have in any way a captive audience. In other words, there is absolutely no obligation for anyone. We would like to play for you tonight some of the music of Richard Wagner, and we would like those of you to stay who would wish to, but there is absolutely no obligation and we will not hold it against anyone.
You will not play, you will not conduct Wagner, you will not conduct Wagner.
Leichter Beziehung, Gibor Yisrael, Bambi Bayez. אחד משתי משקים עלי ישראל, לא מתבייש! תזרקו אותי עם עבודה! לא רוצה, אני יכול להכין לדלה! תזרקו אותי עם עבודה! תתביישו לכם!
הזמנתם את כל העיתונות בשביל לסדר את הזה.
אתה לא
מתנגד,
רק
שנשארו. צריך להפריד היטב. אנחנו עושים סמל מווגנר, וזה לא אנחנו עשינו את הסמל הזה. הנאצים עשו את הסמל הזה. ויש להפריד הפרד היטב בין שני הדברים.
לא, הנאצים לא עשו. וגנר היה חלק מהרוח שעליו קמה הנאצים.
הנאצים עשו מווגנר סמל, כמו שעשו מבטהובן סמל. ולמה את בטהובן משמיעים?
ניגנת היום את וגנר. מה דעתך על כך?
עצם העובדה שניגנתי את וגנר, סימן שאני חושב שצריך לנגן את זה, זה הכל.
אתה יכול להסביר?
מוזיקה גדולה, מוזיקה נהדרת, והתזמורת, לפי דעתי, חסר לה בפרטואר. חייבת לנגן פעם אחת את וגנר, ואני לא רואה, למה אסור לנגן וגנר, ומותר לנסוע באוטומובילים גרמניים, ומותר לעסוק במרקים גרמניים וכל זה. וזה מה שבן אדם צעק עליי, אומר, אל תנגן, אמרתי, תגיד לי, אתה עוסק במרקים משהו כזה? אני אומר, כן, אז מה אתה רוצה לנגן כך?
אז איך אתה הרגשת כשצעקו לך מתוך הקהל לא לנגן?
לא נעים, מאוד לא נעים, צריך לומר את האמת. רעדתי ממש.
הבוקר המשיכה התזמורת בחזרות. האווירה גם בין הנגנים קשה ומתוחה. הקונצרט אמש היה ערב מבחן ליוזמת התזמורת. מבחן שעבר בהצלחה. ומכאן ההחלטה, קטעים משל וגנר יושמעו גם בעתיד כהדרן בסיום הקונצרטים הרגילים של התזמורת. עוד כמה ימים, כשהאווירה תהיה נוחה יותר, מסבירים בפילרמונית, תקיים התזמורת קונצרטים מיוחדים, שיוקדשו ליצירותיו של ריכרד וגנר.
כן, אבל ברנבוים גם מקיים, אתה אומר, קשר בלתי אמצעי ומתבדח, נכון? אתה רואה אותו בכל מיני מצבים.
נכון, נכון, נכון.
כן, ומצלם.
כי הוא, וודאי, וברנבוים, שוב, יש הרגשה שהנה הוא חוזר הביתה. כן. הוא מדבר את העברית השוטפת והקולחת. ומחליף בדיחות עם הנגנים. זה לא העשייה המחמירה הזאת של מנצח אורח שמגיע, פותח את הפרטיטורה ואומר, תתחילו מההתחלה.
כן, אבל גם הוא יודע לכעוס.
הוא יודע גם לכעוס, כן.
אבל שוב, כשמתקיימת חזרה ועובדים על הקטעים, הרבה מן המנצחים, ואנחנו מדברים גם על דור קודם, היום הגישה לניצוח ולקשר עם הנגנים ולכל נושא המשמעת והאימה השתנו, אבל אתה הקלטת מנצחים כמו לורן מזל וקובליק וקורט מזור, שדווקא תפסת בפוזה מאוד משוחררת, נכון? כשהוא משוחח עם נגן שקורע לצידו.
כן, יש מנצחים שבהחלט שומרים על דיסטנס, ואחרים שהם יותר, במרכאות או בלי, עממיים. למשל, צילמתי את קורט מזור, ישוב בהפסקה שבין חצי ראשון של החזרה לחצי השני, ישוב על הפודיום, וקורע לידו אחד הוויולנים, והם משוחחים פטפטים בנינוחות, והוא בעיקר הלך לשתות בכוחות עצמו, לפויה של הנגנים, כדי קצת להתחכך ולדבר איתם, כן, בו בזמן שאחרים עולים חזרה לחדרם, ומחכים שיביאו להם את המשקה, או ישרתו אותם קצת.
כן, אז, ואתה כל הזמן עם ה... מצלמה שלך עורב לראות את הרגעים האלה, והשהייה באמת בזמן החזרות מאפשרת לך לא רק להכיר צדדים אחרים נסתרים אצל הנפשות הפועלות, אלא גם לחוות את דרך גיבוש המופע של ביצוע היצירה המוזיקלית. ההערות, ההדגשים, העצירות או ההתעקשות לנגן שוב ושוב ושוב, עד שהצליל ראוי. בחלק הזה יש לכם גם מה לומר? אתם רשאים להתערב? אתם מדברים איתם על איכות הצליל?
אנחנו כנציגי כל ישראל בתפקיד מאוד מוגדר. מה שעשיתי זה היה פשוט בחירה שלי להיות עם שני כובעים. אנחנו כגוף זר במקום לא היינו מעורבים כלל. התפקיד שלנו היה דוקומנטציה של האירוע ושידורו פעמיים, כשאת הסלילים המקוריים אנחנו מחזירים לפילרמונית, נותנים לה את זה, כשהם נותנים לנו חומר גלם שנוכל אחר כך לעבוד.
אבל כאשר היו חזרות על תיבות מסוימות, על חלקים מסוימים ביצירה, שהמנצח רצה, עבד על זה בעצם איתם. מה קורה איתכם בזמן הזה? אתם...
חווים חוויה. חווים חוויה, ואם אני אתן דוגמה מאוד ספציפית, באחד הקונצרטים ביצע מאסטרו לורין מזל, הוא ביצע את השביעית של בטהובן, הוא הגיע לפרק השני, ונדמה לי שבאותה הזדמנות אני באתי ביוזמתי האישית למקום, כי זה בכל אופן לורין מזל, אישיות ידועה, ופשוט התרגשתי ונדהמתי לגלות שבעצם על ידי הדגש של משפט מוזיקלי כזה או אחר, ביוזמתו של המנצח כמובן, כן? אתה פתאום מקבל טקסטורה חדשה, מבנה חדש של יצירה. ואני שהקלטתי עשרות פעמים את הסימפוניה הזאת, בפרק השני נפלתי תחתיי. כי באמת הוא חשף את גדולתו, המנצח.
כן, ובאמת ההסברים, אתה אומר, תוך כדי נגינה זאת חוויה בפני עצמה, אחת ההקלטות שהבאת לנו כאן היא של הסימפוניה התשיעית של שוברט, הגדולה עם המנצח וולפגנג סבליש, שמסביר ומרחיב על היצירה, על מקורותיה, על אופן הכתיבה של שוברט. נשמע.
Yes, give me a bead, a very... No, 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 no. No, dear ladies and gentlemen, this is the best example for that this diminuendo on the last bars. It is always in the Schubert manuscript. It's a big accent. And he wrote it as fast as he could do for all this Schubert has written in his life. Yeah? He had no time. Like the modern composers, write exactly what happens. No, it was tiram taram taram tiram tiram, and he wrote this accent for two or three bars. The bars are very very close on the very last end of his manuscript, and it was boom 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 tiam pam pam tiam tiam bam to make a very very good last sforzato and accent and fortissimo and everything he wrote. To bring a one-hour symphony, eh? To bring to a great end. You can't imagine to play 58 minutes, 59 minutes, and then to... this is ridiculous. And this, even during the whole piece, especially, ladies and gentlemen, for the last movement, this sign, accents, are accents and not a diminuendo. If he likes a diminuendo, he always writes the word dim or decker, decker, yeah? But all these signs, taram, 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 are accents on a sforzato and so on. But avoid all these ridiculous subito diminuendo. Only he writes a long over four or five bars like this, yeah? This, of course, is a crescendo and diminuendo. Fine. Dear ladies and gentlemen, may I ask you only to bring this symphony to a brilliant and help me, I would like to start, and for the flutes in 1101, the top C, yeah. At Schubert times it was not possible, but you see da 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 da. Of course, but it was technically not possible in this time. Ladies and gentlemen, please, from N to the end, long, down, and up, please. And one, and tempo. Sometimes on the end of an 8-bar phrase, you make a small rallentando on the end, and we are not quite together with the brilliant going on. Yeah? Please help me to stay in tempo. Contrary, push on the end. Please, N, last time. And one.
וולפגנג סבליש הוא חלק משרשרת של התרבות המוזיקלית הגרמנית. אם אני חושב על מנצחים גדולים שמהווים חוליה באותה שרשרת, אז אני חושב על פריץ ריינר, על ברונו ולטר, על סבליש. ומה עושה מנצח גדול? הוא הולך ממש למקורות. הוא קרא את כתב היד של שוברט ליצירה הזו, והוא מעביר את זה לתזמורת כדי שהם יחושו ויבינו כיצד יש לבצע אותה. זאת אומרת, זה הרבה מעבר מקריאת תווים פשוטה, פשטנית. הוא מעבר גם לביצוע שלו, הוא מסביר לתזמורת, תראו, שוברט במקום מסוים, מאחר הוא עשה רפריזה, כלומר חזרה על דברים, אז הוא פשוט קשקש משהו, כן? ואתה צריך להסיק מסקנה שבעצם הוא התכוון לעשות את החזרה הזו. שלא לדבר שאחרי שעה של ביצוע של יצירה, סימפוניה כזו, שאורכת שעה, זה היה משהו חריג באותם ימים. כן, 40 דקות, 30 דקות וזה. ואז היא צריכה להסתיים בכל תרועה, באקורדים מאוד מאוד החלטיים. אז הוא מחכה בקטע ששמענו, הוא מחכה את האופציה של לסיים את זה בטון נינוח מדי, בו בזמן שחייבים לסיים את זה בכל תרועה, כי סוף סוף היצירה הזאת הגיעה לידי סיום. וזה מה שריגש אותי כל כך, שהנה מנצחים באמת בעלי שיעור קומה, לא מסתפקים בכישרון האישי שלהם, אלא גם הולכים אל המקורות.
אז ההקלטה הזאת, למשל, והקלטות אחרות, אתה פשוט מחליט להקליט את כל מה שקורה? אתה מודע בזמן אמיתי שאתה בעצם מתעד היסטוריה, שאתה יוצר ארכיון?
הפן הארכיוני בהחלט, בהחלט מודגש כאן, וזו יוזמה אישית שלי, להוסיף מיקרופון לדוכן המנצחים. במילים אחרות, אנחנו כקבוצה, ארבעתנו, מתכנסים כדי לעשות את הבלנס, וכמובן את המיקרופון המסוים של המנצח אתה לא יכול לשלב בבלנס, כי סאונד חודר דרכו של התזמורת, ואז זה מעוות את הסך הכל הכנות לקראת קונצרט הערב. אז אתה מנתב את המיקרופון הזה לטייפ קסטות. כל ההקלטות הן במקור קסטות מהרגילות, מה שהצעירים לא יודעים, לא מכירים אותם כלל, כן? שאחר כך עברו דיגיטציה. וכך, בצורה כזו, אני מצליח להנציח גם את דברי המנצח, לכל אורך הדרך, ומצטער היום ברטרוספקטיבה, שלא עשיתי את זה לעתים מזומנות יותר.
כן, אבל אתה בזמן אמיתי היית מודע לזה שאתה...
באיזשהו מקום כן. באיזשהו מקום כן, מאחר ואני כל כך אוהב את התחום, זה עשה לי טוב.
כן, ואגב, הערות, אנחנו מדברים כאן על הערות של המנצח, סיפרת לי על הקלטה לדיסק של חברת דקה, של המלחין בנג'מין בריטן עם בן זוגו,
פיטר פירס,
והזמר דיטריך פישר דיסקאו, את רקביים המלחמה שבריטן כתב.
שיחה, וגלינה וישניאבסקיה, אשתו של רוסטרופוביץ', הייתה שם.
והם משתמשים ב-15 דקות מתוך החזרה, עם ההערות.
ההקלטה... או יותר נכון, התוצר הראשוני שיצא בשנת 63, היה תוצר של תקליטי בקלית, שמבחינת התזמורת אי אפשר היה לשים מעבר לזה, אבל ברגע שהעבירו את זה דיגיטציה, וכמובן התחולה של דיסק היא הרבה יותר גדולה, הם הוסיפו 50 דקות של חזרה.
בונוס. כן.
ואחרי שאתה שומע את היצירה, ואתה מכיר את הקטעים השונים, יש התייחסות לכל מיני מקומות תוך כדי חזרה, וזה נותן נופך, מימד נוסף, לסך הכל
זה מעשיר את מעשיר. ואת רקביים המלחמה של בריטן, גם אתה הקלטת בביצוע של שתי תזמורות, תחת שרביטיהם של שני מנצחים, קורט מזור ומנדי רודן, פלוס הכלים שמאחורי הקלעים, זאת התגייסות מיוחדת מבחינת המקליטים?
ודאי, זה ערכות מיקרופונית שונה לחלוטין. כי יש לך תזמורת סימפונית שאתה צריך להתייחס אליה. מעבר לזה, יש גם מקהלת ילדים שמצויים מעבר לקלעים. אז אתה שואל את עצמך, האם המיקרופונים שבאולם יקלטו אותם טוב מספיק כדי לתת את האפקט פשוט?
של מאחור.
של מאחור. הרי
זה כל העניין.
כן, או שאתה חייב גם להוסיף מיקרופונים להם, ולמעיט בעוצמה כדי לקבל בכל זאת שילוב של הסאונד הישיר עם הסאונד האחורי.
ומה החלטתם?
נדמה לי שכן, אנחנו שמנו בכל זאת מקהלת ילדים די גדולה, שמנו מיקרופונים לפויה שבו הם היו שם מאחורי הקלעים, עם טלוויזיה שאפשרה להם לראות את המנצח, כן, הקורט מזור. כמובן שגם לתזמורת הקאמרית אתה צריך מיקרופונים. אתה צריך גם מיקרופונים, כך שהתזמורת הראשית נטטה לצד אחד של הבמה, כדי לפנות מקום לתזמורת הקאמרית.
אז יותר מיקרופונים, אני מניחה שגם בהקלטת הסימפוניה השמינית של מאלר, שדיברנו עליה קודם, עם 150 נגני תזמורת ושמונה סולנים, זה מתרגם ומאתגר אתכם באופן מיוחד.
בהחלט.
אז בכלל, סוג היצירה, סימפוניה, קונצ'רטו, מוזיקה סימפונית או מוזיקה קאמרית, המלחין המסוים ועוד אין ספור מרכיבים, משפיעים על הבחירות שלך כמקליט.
אין נוסחות מובנות לכל אחת מהתזמורת. אפילו בנושא של הפסנתר, כשדיברנו קודם על הקרבה של המיקרופונים הפרטניים של הפסנתר לעומת הנגן, הוא מנגן חזק יותר, פחות חזק וכו', פיראיה לעומת whatsoever, כי פיראיה הוא באמת מאוד מעודן עם התושה שלו בפסנתר. אתה צריך להיות עם אצבע על הדופק בזמן החזרה ולהבחין בין חוליות חלשות, אני קורא לזה, או לחליפין לבחור בסט אחד של מיקרופונים לעומת סט אחר. כי קורה מה שקורה, וזה כל קונצרט בפני עצמו, יש לו את הדינמיקה שלו.
אבל כן לוקחים בחשבון מי כתב את היצירה, איזה סוג יצירה, ומי המבצעים, זה כל
זה
מיני
לא
דברים.
זה לא רק אנחנו, אלא בעיקר המבצעים של הבמה, המנצח והנגנים.
אבל היום אנחנו מדברים עליך.
כן, גם עניין של כמות הד שאתה משתמש, אל מול, למשל, אתה לוקח גבריאלי, קנצונות של גבריאלי. אז אתה חושב על זה שזה נעשה שם בוונציה, בסן מרקו, ושם הם עמדו בנישה אחת של הקתדרלה לעומת נישה אחרת, וזה צריך להיות עם הרבה יותר הד. בו בזמן שקונצ'רטו של רחמנינוב, אתה לא תשמש באותו הד, כי אז הכל בלארי, הכל מתערבב בהכל.
הקלטת גם את קובליק עם הסימפוניה הראשונה של מאלר, גם סימפוניה גדולה, כשהוא נותן הסבר מפורט על פרזה מוזיקלית.
קובליק אדם נעים הליכות, וזה בא לידי ביטוי באופן שהוא פונה אל התזמורת, וכיף לעשות איתו מוזיקה, אני מתאר לעצמי שעל כך יעידו גם הנגנים.
אני מניחה שלכל מי שמגיע מן החוץ, חובב מוזיקה וגם מוזיקאי, הוא ודאי מי שקשור אל המוזיקה בעבותות כמוך, גם אם דרך המיקרופונים ומכשירי העריכה, ההזנה ליצירה בחזרה בתהליך גיבוש של הערות, של עצירות ונגינה חוזרת, מייצרת חוויה אחרת של היצירה שאולי מעשירה אותה בהרבה מההזנה לתוצר הנקי, הסופי.
Better. It's for me a little bit the articulation a little bit tough and I want to erase that completely. So it's everything brushed a little bit whether it's a short note or a long note and so it never is going la da da di da that we never have to worry about that that the phrasing always is that feeling of dots and slurs through the whole thing and that always this kind of I don't know very grazioso very warm very flowing a little without rushing and at the same time no feeling of stiffness lum ba this short note at the beginning not hard at all lum ba with a space 1 2 lum no excuse me we have to agree where the second beat is in the first long bar first whole bar because if someone's late then the last half of the bar is a mess lum May I make just one little tiny speech? I promise one of my idiosyncrasies is rhythmically I'm beating what I really want. That means if it isn't good, it's my fault, right? Don't try to interpret it too much. Otherwise, some people will be ahead, some people will be behind. But try to feel always in the pulse. I'm never clicking very much, but I'm just trying to show the exact shape. And I never really consciously beat anything ahead or behind. Yeah, now, excuse me. The third beat in the bar with the three eighth notes is early for me. I need la dum dum that we never know where that third beat is, but it's not following the second one stiffly. Never la dum bum, but the contrary. La dum bum, completely relaxed, spacious. Once more. Lift the upbeat a little more. Disappear. Don't change the tempo. Don't change the tempo. Okay. Now, excuse me. Go ahead. You want to do something? No. It's after this first movement, to capture this character I find very difficult. Because almost every time you hear this movement, you have the feeling everybody feels, oh, let's not over-express it, and they're running. Or, in trying to get it, it gets stiffer and slower and heavier. I must somehow find in the context what we have right now. Can we do it again? So the feeling will be very strong. Be careful, Celli, the four E-flats, or violas, the four A-flats, which are not a melodic line like theirs, have to be softer. They're interfering with the texture a little. Make them a little lighter. Once more. One, two.
ג'יימס לוין זה ג'יימס לוין, בכל זאת קליבר מאוד רציני, אם אפשר להתבטא כך, כן? בתחום של ביצוע מוזיקלי. והוא בא בשתי הזדמנויות לארץ, לבצע את הסימפוניה התחייה השנייה של מאלר. בפעם הראשונה שתי הזמרות כללו את בומי, את מירה זכאי, זיכרונה לברכה, שנפטרה לפני זמן לא רב. בפעם אחרת, קריסטה לודוויק היא הייתה, ואיתה הוא גם בהמשך, יש הקלטה שהתפרסמה על ידי הליקון, זו ההקלטה שאנחנו ביצענו עם קריסטה לודוויג בפעם השנייה. טוב, הדברים נשמעים כפי שהם בהקלטה שלו. הוא מתמצא בתחום, הוא גדול.
כן.
הוא גדול.
I'm thinking the dynamic is soft enough. Maybe we could play if the first eight play a little richer. If you can do it without losing the mood, you could play the beginning one hair stronger. It's a little bit colorless. No, I'm sorry. It's stronger, but it's stiffer. Listen, please, everybody, please, concentrate on what I need, and we'll go back enough times, but that is so bloody tricky. La-dum-bum-bim-bum-na-da-da-da-di-da. Nobody play that, please. Once more. La-dum-bum-bim-bum. One, two. La-la-da-da-da-da-da. Yes, that feels good. La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-The pianissimo dynamic is very good now. First, it's very dangerous out there to hear. It sounds like an etude. Yeah, you have really the problem to keep this kind of to let the line go up and down and play every note with a kind of vitality that never lets one know for sure. This is okay, we relax now for 18 minutes. That's a dead duck there otherwise. Can we go once more to 3? Bar before 3? 1 3 1 Yes, that's nice. Legato. Very short here. In your register, violas and celli, very short. Brilliant. More brilliant. Shorter. Everything shorter. Yes. Otherwise it's muddy.
כאמור, לצד ההקלטות היית חמוש גם במצלמה תמיד. הצילומים שלך הוצגו, מוצגים באכסדרה של היכל התרבות. יש משהו בצילום שמשלים מבחינתך את מה שהאוזן שומעת, או את החוויה שלך, את המבצעים?
בעיקרון, ניסיתי להנציח רגעים ייחודיים. אם זה מבצעים תוך כדי נגינה, אם זה רגע של תודה לקהל והשתחוות. זאת אומרת, אני בכל זאת ניסיתי למצוא את הרגעים הפחות שגרתיים. אין כאן אדוונטר של תמונות פרסומת. אפילו כשרואים את ברנשטיין עם ביגוד מקומט, או את קורט מזור עם החולצה בחוץ, זה הפן האמיתי של האומנים האלה, ולא הפרק עם הפפיון.
אז למשל, תמונה מיוחדת של הפסנתרן פוגרליץ' מקונצרט בלתי נשכח לדבריך, שצולמה דרך חלון זכוכית שחצץ ביניכם לבין המתרחש על הבמה, הוא מבקש להמאם את האורות. אתה חושב שהצלחת לתפוס בתמונה משהו ממה שחוללה הנגינה באותו ערב?
בהחלט. בתמונה הוא מופיע כשפניו לשמיים. זה כאילו פתח כזה שאתה הולך איתו יד ביד אל אותה ספירה עליונה שהוא חווה באותו רגע. בחלק הראשון של הרסיטל הוא ביצע סונטות של סקרלטי. ועל מנת ליצור את האווירה המתאימה ואת הריכוז מיטב הריכוז בו, הוא ביקש להמאם את האורות בצורה מאוד מאוד רדיקלית. וזה היה מסע קסם יוצא דופן. עד כדי כך שרצתי אחר כך, ממש רצתי לחנות הדיסקים, כדי לרכוש את הסקרלטי של פוגורליץ'. אני לא אשכח את זה, כי היו לו עליות ומורדות בחיים. עכשיו הוא יש עוד קצת קאמבק, אבל זו התקופה היפה שלו.
צילמת גם פוליטיקאים ומדינאים כשהגיעו לקונצרטים, גם כאן אולי הצצה אל מי שאנחנו רגילים לראות בהקשר אחר, בטריטוריה אחרת, בתפקוד אחר, והנה במפגש שלהם עם מוזיקאים בקונצרט, צילמת את אריק שרון, את הנשיא הרצוג, את פרס, הם שונים?
אריק שרון, הוא היה כנער בצעירותו, ועם לילי אשתו, הוא היה מופיע לעתים מזומנות אולם הקונצרטים, וצילמתי אותו באחת ההזדמנויות בבית הערכה, שהוא משוחח עם סלאבה, עם רוסטופוביץ'. ואתה רואה אדם מלא חדוות חיים וחום. הוא הקרין חום במפגש הזה שלו עם הצ'לן הידוע. אז זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת זה הרצוג. צילמתי אותו עם פלסידו דומינגו, עם פרלמן. ועם מי שעבדה שם במקום, מיכל אורן, זיכרונה לברכה, בגני התערוכה, זה היה קונצרט פתוח של הפילרמונית, וכמובן הם התכנסו שם בבוטקה, שכמובן הייתי ליד, אז ניצלתי את ההזדמנות וצילמתי אותם.
ומה במקום. היה במפגש הזה מבחינתך כצלם?
לא, זה, מבחינתי זה רק להנציח את כולם ביחד, כן? כפי שטרטור ינצחתם ברמבו.
אבל הם שונים? אתה מרגיש שאתה...
במקרה של שרון כן, במקרה של הרצוג זה מפגש לא רשמי אפילו.
כן, אתה מתכנן משהו שאתה רוצה ללכוד, או שאתה פשוט צייד שיודע לזהות את הרגע הנכון?
אני בהחלט צייד עד היום, בתחומים אחרים שאני עושה בהם.
תכף נגיע, אבל אם צייד, נראה לי שהתמונה של אלפרד ברנדל, פסנתרן אדיר, שצילמת דרך חרך, של באמת עמדת המקליטים בהיכל התרבות, זה מחבר אותנו אל הנישה החדשה, שאתה מפתח בשנים האחרונות, צילום טבע, והתמונות של השרקרק, או השלדג, או הנקר, או הדוחיפת כולן, תמונות מרהיבות שבהן אתה מצליח ללכוד רגעים נדירים של הציפורים, כמו האכלה, הזדווגות ותעופה, לתפוס ציפור פורסת את מניפת כנפיה, זה לא עניין של מה בכך. מה הבאת איתך לצילום הזה, מן הצילום של המוזיקאים באולמות הקונצרטים?
הערנות לתפוס את המומנטום. ובמקרה החדש, האחר, עשיתי עכשיו שינוי בפאזה, בגישה שלי לדברים, כי עד עד אני מוריד פרופיל בנושא של ההקלטות, ומצאתי נישה, שהיא נישה שבאמת מטאפורית אפשר להגיד לצאת אל הטבע, לצאת אל החופשי. הציפורים הם בעצם פורסים כנפיים ויוצאים למרחבים. וזה מביא אותי לשעות שחר מוקדמות, למקומות שאני לא מכיר, עם טבע מתעורר, עם מחזוריות בטבע, ובין היתר, עם הכרת אנשים שמתעניינים באותו תחום שאני עוסק בו. וזה מביא המון סיפוק, כי זה, אם תשימי לב, זה משלב את הפן האומנותי, קומפוזיציה, צבע, עם ערנות שאותה עסקתי בתקופה שהייתי בהיכל התרבות, ותפסתי את המנצח ברגע מאוד מסוים, כפי שאני עושה היום להבדיל, עם הציפורים.
בפורים. אתה אומר שזה נתן לך איזושהי מיומנות מסוימת, אתה מרגיש שיש חיבור. במה זה בכל זאת שונה? חוץ מהאובייקטים, מבחינת הצילום?
כיף לי. כיף לי לצאת לטבע, ובאמת זה נחלת חלקם של חלק גדול מבני הגיל השלישי.
מה הביא זה... אותך בכלל לצילום טבע פתאום?
לפני כארבע שנים הסתובבתי בגני יהושע וראיתי פתאום תנין ואמרתי, וואו, אני לא עוסק בתחום הזה ואני לא מנציח אותם, איך ייתכן? ולאט לאט רכשתי את הציוד המתאים, זה התחיל בהרבה הרבה גיחות לשם, אבל בהמשך יצרתי קשרים עם אנשים שידעו אותי לגבי מקומות אחרים שאני יכול להגיע ולראות דברים אחרים חדשים.
ואיך אתה מצליח לתפוס אותן כך, את הציפורים? זה באמת התמונות?
שעות ארוכות של סבלנות על, של אינפורמציה ראשונית, שיעורי בית לפעמים, שאתה צריך לדעת בדיוק איכן ללכת, לאן להגיע.
המתנה ארוכה גם, נכון?
המתנה ארוכה מאוד, אני פיתחתי סבלנות, הנה, מעלה.
שלא ממש הייתה לך.
שלא ממש הייתה לי, כן, את יכולה להעיד. כן, וזה נפלא, כי רכשתי בין היתר גם את כל אמצעי הסוואה, שזה אוהל מסתור, ביגוד מתאים, אתה מחסה את המכונית עם רשת הסוואה, זה בעצם מסתור, ובעל החיים לא תמיד יודע, הציפור לא תמיד יודעת שמדובר בבן אדם שמצוי בה. הנה, מישהו ידע אותי לגבי שואלים, זה לא רק ציפורים, שואלים. ועכשיו אני עוקב אחרי משפחה של שואלים, באיזשהו מקום בדרום הארץ, ואני נוסע מרחקים כדי להגיע ולתפוס אותם, כשהאם מניקה את השואלונים. זה נפלא, זה נפלא, זה פשוט, אני לא מתחרה באף אחד, זה כיף פרופר. נטו,
אבל יש גם אכזבות כאן?
די.
כמו?
אתה לא יודע מראש מה תתפוס. אם בכלל יזדמן לך, הנה דוגמה שאני מוכרח לספר עליה. יש ציפור שנקראת כחל, כשמה כן היא, ויצאתי עם חבר לצלם אותה שוב באזור הדרום, והתייאשנו כי לא מצאנו שום ציפור מהסוג הזה. אבל לפתע אני רואה בז, צד יונה באוויר, מאחר וכבדה הוא יורד ארצה, מקפץ איתה, ובז אחריו, מתעופף אחריו, כדי לחטוף את זה ממנו. ואת כל המהלך הזה, של המאבק, של כיסוי היונה, כדי שהבזים האחרים לא... אתה רואה מקרוב, אתה חווה את זה, את האינטראקציה אפילו שבין אותו מין, וזה נפלא.
ואת כל זה תיעדת.
תיעדתי.
בצילומי סטילס.
בצילומי סטילס. זה ממש נשאלה...
שבוא נזכור שלא התקבלת לבית הספר לסטילס אי שם...
כן, בעבר.
בעבר.
נכון.
כן, אז אתה אומר, את הככה לא תפסת, אבל...
אבל חזרנו מרוצים. עייפים אנחנו מרוצים.
כן, אני תוהה על ההבדל בין צילום ציפורים לצילום האנשים מן הסוג הזה שצילמת, זה באיזשהו מקום חוסך אולי את המגע... המורכב שדורש מפגש עם אנשים?
לא חשבתי על זה. האמת, מעולם לא חשבתי על זה. זאת אומרת, אני מפריד בצורה חד משמעית בין הפאזה, התקופה שבה הייתי צלם, בין היתר צלם, שלא נשכר, זה לא היה תפקידי העיקרי בהיכל התרבות.
כן, עשית את זה על הדרך, כתחביב.
על הדרך.
כן, אתה מקליט את הציפורים לפעמים? כי חלקן יכולות לתת קונצרט לא רע.
אני מצלם אותם בווידאו. יש לי אותם, למשל, חיזור של שלדג לבן חזה, שמביא לבת זוגו איזשהו חומת או חיפושית, כחלק מהחיזור עוד קודם שהם מזדווגים. וזה. גם הזדווגויות יש לי, אבל זה לא מה שחשוב. אבל אתה יכול באמת לעקוב, אם אתה מתעקש לעקוב אחרי סיטואציה כזו בתקופת החיזור, אתה יכול בהחלט להגיע עד רגע ההכלה של הגוזלים.
ואז מה, גם שומעים אותה? שומעים את הציוצים?
נכון, נכון בהחלט.
וזה מוזיקה נעימה מאוד.
נעימה מאוד.
יש איזו חוויה מיוחדת שאתה נוצר מכל השנים הרבות כמקליט, כאורך, כצלם של מוזיקאים?
כל התקופה שלי בהיכל התרבות, או בעשייה המוזיקלית, הייתה תקופה חווייתית. כך או אחרת, ציינו מקרים יוצאי דופן, וזה מה שבעצם... זה חלק מהסך הכל שחוויתי לאורך השנים. במקרה, והייתה לי אפשרות לחיות מחדש את התקופה, הייתי בוחר באותו מקצוע. זה מקצוע שאם אתה בנוי לו, מבחינת האישיות, מבחינת הכשרה, מבחינת הזיקה, כן? אז הוא באמת חווייתי בצורה יוצאת דופן. ואני מברך על כל אותן שנים, ואני חוזר אל חברי רפי ליבוביץ' למשל, שאיתו אני בקשר עד היום. אני אומר, רפי, התמזל מזלנו. אנחנו באמת חווינו את תקופת הזוהר של התזמורת עם כל האירועים היוצאי דופן החגיגים שהיו.
בסופו של דבר היית שותף נסתר אמנם, אבל שותף גם ליצירה, לפחות באופן שהיא נשמרת עבורנו המאזינים. המוזיקה הייתה בעבורך עולם ומלואו, ובחרת לנגן באופן אחר, ואפשר לקרוא לזה נגינה. גם אם במתגים של הקונסולה, דיברנו על אותם אומנים גדולים שלכל אחד מאפיין ייחודי, יש משהו שאתה יכול לאפיין את עצמך בתוך העיסוק הזה, בתוך ההוויה המוזיקלית?
מה שנדרש מאיש סאונד טוב בתחום שלנו, זה אוזן חדה. כלומר, אפשרות לשמוע כל מיני נואנסים קטנים, ולפי עדות של אחד המורים שלימדו אותי בבריסל, שהוא מבקר מדי פעם בארץ, הוא הזכיר לי את המקרה. היינו קבוצה של תלמידים במעבדת הסאונד במקום, וכולנו התכוננו לצאת, ואני בכל זאת התעקשתי ואמרתי שיש את אחד המכשירים שעדיין פועל, אלא היו עמדות עם מחוללי תדרים. אמרו לי, לא, תעזוב, הכל בסדר וזה. ואז אני אומר, לא, אני משוכנע שיש את אחד המכשירים שפועל עדיין. בהמשך הם גילו, כמובן חיפשו וגילו שהיה עדיין מחולל סאונד כזה שהשמיע צליל מאוד מאוד גבוה, שמוכיח שלשמוע שמעתי טוב.
כן.
אני מצהיר שאני מאוד פדנט ולא וטרן, ובאיזשהו מקום זה בוחרי, כי זה קשה. אתה נושא עול כבד, ועוד היום בגילי, כשאני סוחב את הציוד ואחר כך מבצע את כל מהלך ההקלטה. זה קשה, אבל אני לא מתלונן, כי הסיפה של זה הוא כזה של יצירה, יש בזה יצירתיות, שלא הייתי מוותר על זה לעולם.
יעקב אבירם, תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על אומנות ההקלטה והצילום של מוזיקאים בתחום המוזיקה הקלאסית, של צילומי טבע. תודה לצלם ולאיש הסאונד יעקב אבירם, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית של מאחורי הקלעים גם בשישי הבא ב-6 ובשבת ב-2 בצהריים, וגם בהסקט באתר וביישומון כאן אודי. להתראות.